אהלן, אנחנו בפרק נוסף של סדרת המומחים, The Bright Side. בכל פרק אני מארחת מומחה אחר באיזשהו תחום עסקי, שיכול לתת ידע, כלים, השראה לכם בעלי עסקים בניהול העסק שלכם, ולהפוך את העסק שלכם טוב יותר, את העבודה שלכם מענה יותר, וכמובן זה בסוף מופיע בשורת הרווח. אני מארחת היום, היי עדי, את עדי ליאור יהלומי, היא אסטרטגית מיתוג וקופירייטרית, כבר למעלה מ-20 שנה. המשרד שלה נקרא איך לא, במלוא מובן המילה, ובין הלקוחות שלה אתם יכולים למצוא את קבוצת ישראכרט, את מרכזי המבקרים של תנובה, עמותת תקים, רשת ללין, Applied Materials ועוד ועוד ועוד, ואנחנו מכירות בעצם מעבודה משותפת בכמה וכמה לקוחות ותהליך מיתוג מדהים שעשינו ביחד. אני יכולה להגיד ככה מהניסיון האישי שלי, ולכן הזמנתי אותך, שאחד זה תענוג לעבוד עם מקצוענית כמוך. הידע שלך הוא מדהים, והתוצרים היו פשוט מופלאים, והשאירו את כולנו מרוגשים, מחוברים יותר בסוף לעשייה העסקית, הרבה יותר מדויקים ועם בהירות לגבי מי אנחנו בעולם. אז אנחנו הולכות באמת לדבר היום על מה זה מותג, למה חשוב בכלל שיהיה מותג. אנחנו מתייחסים בדרך כלל למותגים בעסקים גדולים, במותגים, קוקה קולה זה תמיד הדוגמה שעולה, אבל זה נכון אפילו עוד יותר לעסקים קטנים ובינוניים. אז אנחנו נדבר על החשיבות של זה, ואיך זה בסוף גם משרת את העסק ברמה העסקית בשורות הרווח. איך מתבצע תהליך מיתוג, מה התוצרים שלו, ואיך עובדים איתם ביום יום. אז אהלן עדי.
היי. נעים מאוד.
כיף שאת פה, תודה שפינית זמן והסכמת לבוא.
כיף להגיע, תענוג.
אז קודם כל, לפני הכל, נדבר על מה זה מותג. נחזור לבסיס, בסיס, בסיס. ולפעמים אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את הבייסיק, ולהבין מה זה בכלל מותג.
אז באמת הדרך שאני הכי אוהבת לתאר בה במשפט אחד מה זה מותג, זה שבעצם מוצר נוצר במפעל, מותג נוצר בראש של הצרכן. זאת אומרת, הדרך שלנו ליצור חיבור של אנשים אל המוצר שלנו, אל השירות שלנו, אל מה שאנחנו עושים, היא הופכת אותו למותג. זאת אומרת, זה גם איך שהוא נראה, זה גם איך שהוא נשמע, אבל זה בעיקר איך שהוא נתפס אצל הלקוחות שלנו, וכמובן אצל אלה שהיינו רוצים שיהיו הלקוחות שלנו. בעבר, למעשה כולנו חיינו בכל אחד בכפר קטן משלו, עם אופה אחד, קצב אחד, חנות ספרים אחד.
נחבא לי לחזור לשם.
נכון, נכון. מאז הפכנו לכפר גלובלי, שהתחרות בו היא חסרת גבולות, ולמעשה יש בזה הרבה פוטנציאל, אבל יש בזה גם הרבה צורך להגיד מי אנחנו, מה אנחנו, במה אנחנו נבדלים מאחרים, ופה בעצם נכנס הנושא של המיתוג. ובאמת אנחנו רואים בשנים, בעשור האחרון אפשר לומר, שאם פעם מותגים, זו הייתה מיתוג, תהליך מיתוג, היה סוג של פריבילגיה של מותגי אופנה, מותגי רכב, שעונים, היום למעשה מיתוג חולש ומשמש מחברות הייטק ועד חברות לואו-טק בכל הגדלים, חברות בכל הגדלים ולכל האספקטים, הענפים, וכולם בעצם זקוקים היום לאפיון הזה של עצמם, שעליו אנחנו בעצם אנחנו נדבר היום על איך יוצרים את זה. ומיתוג גם לא חייב להיות רק לעסקים חדשים, מיתוג יכול להיות לעסקים שרוצים להרחיב את הפעילות שלהם, לנתב אותה לכיוונים אחרים, עסקים שמותגו לפני עשור או שני עשורים וחייבים היום ברוח התקופה והדיגיטליות והגלובליזציה לעדכן את המיתוג שלהם, וזה בעצם, מיתוג הוא אפילו הזדמנות לעסקים. אז בעצם
מיתוג, אם אנחנו שנייה, אני אגיד ככה במילים שלי, לא במילים המקצועיות שלך, זה בעצם מה אני מרגישה, מה אני חושבת על הערכים, על הפוקוס של המוצר שנמצא מולי, נכון? זה בעצם נכון. איך אני מזדהה איתו, באיזה אופן אני מזדהה איתו.
נכון, ואם נדמיין את עצמנו חנות מול מדף, ועל המדף הזה יש אותו מוצר של כמה מותגים שונים, כמה יצרנים שונים. מה בעצם מחבר אותנו למוצר זה או אחר? בעצם זו העבודה שלנו כממתגים, בעצם איך לגרום לי, לך, לכל אחד מאיתנו. אנחנו מקבלים את ההחלטות האלה במהלך היום שלנו כמה פעמים כל אחד. מה מושך אותנו, מה גורם לנו, מה מחבר אותנו, מה אנחנו מרגישים כלפי משהו שדווקא גורם לנו בסופו של דבר לקחת ולהגיע איתו לקופה. וזה האתגר שלנו בעצם במיתוג. אז בעצם...
אז למה המיתוג חשוב?
אז באמת, מהרבה סיבות, אבל בעיניי הסיבה העיקרית זה שמיתוג לוקח תוכנית עסקית והופך אותה לאסטרטגיה מיתוגית. זאת אומרת, בעיניי זו האחריות שלי כאסטרטגית מיתוג, זה לדעת מה היעדים העסקיים של אותו עסק, ואותם לתרגם ולתקשר לקהל שלנו. בעצם איך אני מעבירה את זה אליהם, מחברת אותם לזה וגורמת להם להעדיף את המותג שלי. כי בעצם אני צריכה לעשות את זה בדרך, תהליך מיתוג הוא מתקשר ליעדים העסקיים של הארגון, והוא צריך לתקשר אותם באופן שהוא יבדל ויהיה תועלתי ויצירתי. אני יכולה להדגים למשל דוגמה מאוד אקטואלית, הבנקים היום, הבנקים עושים היום מהלך של צמצום סניפים וכוח אדם, אנחנו יודעים את זה, זה מתוקשר, ועדיין יש איזשהו צורך בעצם ליצור מיתוג מחודש, ואנחנו רואים את זה מאוד חזק היום בכל מדיה, שהבנקים מתקשרים לנו בעצם את העכשוויות שלהם, את העדכניות שלהם, עד כמה הם דיגיטליים, עד כמה זה טוב לנו, עד כמה זה שווה לנו וחוסך לנו זמן, כי בעצם הם, מי שתהליך המיתוג פה, המחויבות שלו, זה לקחת את המהלך עוד פעם הכלכלי,
העסקי,
ולתרגם אותו עבורנו ולהראות לנו, לחבר אותנו ולהראות לנו מה היתרונות עבורנו, כמה הבוטים שלנו הם ידידותיים וכמה אף שהאפליקציה שלנו היא הדבר הכי רחוק מאנושיות, אנחנו נרגיש חיבור, סוג של חיבור, דיאלוג עם הדיגיטליות. זו דוגמה אחת.
אז יש לי שאלה, כי באמת בנקים אנחנו אוהבים לא לאהוב אותם, ורוב העבודה המיתוגית שלהם היא באמת שנרגיש רגשות חיוביים כלפיהם. עד כמה זה צריך להישען על אמת? עד כמה אנחנו מאמינים?
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, כי בכל התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו, של איך באמת אנחנו מתקשרים יעדים עסקיים שלנו והופכים אותם למיתוג, ומוצאים את הדרך הנכונה לתקשר את זה לקהל, מיתוג שאין בו אמת הוא מיתוג שהוא אפילו אני יכולה לומר מזיק. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו חייבים לדבר אמת. אם בחרנו, האתגר שלנו כממתגים היא למצוא את היתרון במהלך, ביעדים העסקיים של החברה, מהו היתרון עבור לקוח הקצה או לקוח האמצע העסקי, אבל זה חייב להיות אמת. כי אם אנחנו, לדוגמה, מותג קטן שמתחיל היום את צעדיו, קיים כבר שנתיים, הולך על מהלך מיתוג מסודר ומשדר, מעביר מסרים, לדוגמה, של מותג עממי, אבל בעצם המחירים שלו הם מאוד גבוהים ויש דיסוננס בין השניים, אז זה פועל לרעתו. או הדוגמה הכי קטנה, בתקופת הקורונה בפרט מדברים איתנו על הבטחות שירותיות, זאת אומרת הספקה של מוצר תוך 24 שעות. אם אנחנו הולכים, וזה חלק מהמיתוג שלנו, זה חלק מהמסרים שלנו, שאנחנו מספקים לך את המוצר הכי מהר כי אתה צריך אותו, כי אתה רוצה אותו, כי אתה לא יכול להתאפק, ובסופו של דבר מערך הלוגיסטיקה שלנו לא יכול לעמוד בזה, ואנחנו לא מגיעים אליך תוך 24 שעות, חטאנו. זאת אומרת, בעצם
עשינו פעולה הרבה יותר, עוד יצאנו לא אמינים.
ברגל,
יצאנו חרטטנים ולא אמינים ולא בדיוק. אמיתיים, ועשינו פגיעה.
עוד טרנד לדוגמה שקיים היום, הטרנד של מוצרים טבעיים במזון, בקוסמטיקה, בהרבה תחומים, אם אנחנו מתקשרים, שאנחנו טבעיים, שאנחנו משתדלים להיות אורגניים וכל מיני דברים. ובסופו של דבר, כשאתה הופך את המוצר, רשימת הרכיבים שמתחילים שם באות E, כולנו יודעים שזה כל הכימיקלים, היא ארוכה, אז בעצם פגענו באמון של הצרכן שלנו, וחטאנו כלפי עצמנו וכלפי המותג שלנו. זאת אומרת שבסופו של דבר, תהליך מיתוג עם כל היופי, ועם כל המקומות שהוא מאפשר לנו להגיע אליהם, מבחינת נראות, מבחינת שפה, מבחינת טרמינולוגיה, אם זה לא נכון, זה לא. פשוט זה לא. זה כלל שמאוד מאוד חשוב לשמור עליו. כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להתאים לכולם. יש את המושג הזה, למי המוצר שלך מתאים? לכולם. רגע, בואו נחשוב, האם באמת לכולם? והאם בתוך הכולם הזה יש קהלים שאנחנו יכולים להתמקד בהם, והם אלה שיותר זקוקים למוצר שלנו, ודרכם אנחנו יכולים להפיע, אנחנו יכולים להתחבר לרגשות שלהם. לדוגמה, צעירים, מבוגרים, אנשים שמרנים, אנשים נועזים יותר. יש הרבה מאוד שאלות שאנחנו יכולים בתוך המערך הזה של מיתוג להתייחס אליהם. ובאמת, כשאני מתחילה תהליך מיתוג בעסקים, הדבר הראשון שאני מבטיחה ללקוחות שלי זה שיהיה מעניין. כי זה תמיד מעניין.
טוב, זה
אני
יכולה... זה מאוד מעניין, אבל זה קצת כמו... ללכת לטיפול עסקי, אוקיי? יש משהו בתהליך הזה שהוא באמת, אתה צריך לחזור לרגע, באמת, אחד מה המטרות שלנו, שהרבה פעמים אנשים בתוך העשייה שלהם שוכחים, אז באמת להתחבר לתוכנית העסקית, למטרות העסקיות, ליעדים, ולחזון העסקי שלנו, בעצם מה אנחנו רוצים להגשים בעולם, וזה חייב להישען על אמת, ובשביל לדעת את האמת, צריך קצת להיכנס פנימה. החלק השלישי, זה בעצם, אני צריכה להכיר טוב את השוק ואת הלקוחות שלנו, נכון?
נכון.
איך את עושה את התהליך הזה?
אוקיי, אז אני באמת רק אחזור משפט אחד אחורה, וזה נהדר בדיוק מה שאמרת, כי זה באמת סוג של, זה סוג של מהלך של בחינת העסק על כל הרבדים שלו, וזו הזדמנות, וזה מעניין, וגם בעצם את מכירה את זה אפילו טוב ממני, שבעשייה השוטפת של עסק, אין זמן להרים את הראש ולהסתכל, רגע, לאן התקדמנו בשנה האחרונה, לאן השוק מכוון, לאן אנחנו רוצים להגיע, איך אנחנו מגדירים את המוצרים שלנו, הם מאוד טכנולוגיים, הם מאוד חדשניים, איזה פתרונות הם נותנים, והתהליך הזה הוא באמת נותן הזדמנות. אז מאיפה מתחילים? מתחילים קודם כל ממחקר, באמת מתחילים ממחקר שהוא דווקא פנימי. נפגשים עם אנשי מפתח בעסק, ממנהלי פיתוח ועד אנשי השיווק שמכירים את השטח, ועד מוכרנים ודיילות מחירה, ועושים מחקר פנימי, ושיש לו כמה מטרות מאוד מאוד חשובות, שבסופו של דבר אחת מהן היא גם על מה אנחנו יכולים להתחייב. זאת אומרת, יש לנו רצונות, אבל יש לנו יכולות. אם דיברנו קודם על מערך הפצה, האם אנחנו יכולים להתחייב על דברים כאלה? מערך ייצור, אם אנחנו רוצים לעשות עכשיו מיתוג שהוא כלל ארצי, נלך אפילו בינלאומי, האם אנחנו יכולים, מערך הייצור שלנו ערוך לזה בכלל? זאת אומרת, וכמובן, מה ה-DNA הארגוני שלנו? מאיפה אנחנו באים? מה אנחנו מייצרים? ומגיעים מזה למה ה-USP שלנו, כאילו מה ה-Unique Selling Proposition שלנו, מה מבדל אותנו מכל מי שאמרנו קודם נמצא לידינו על המדף. אז משם אנחנו מתחילים ממחקר פנימי. ואז בעצם אנחנו עוברים למחקר של השוק. במחקר של השוק, אנחנו קוראים לזה הכרת מתחרים, אבל מתחרים, קודם כל מתחרים, זה לא תמיד מתחרים ישירים.
את עושה את המחקר בתהליכים שלך?
אני עושה את המחקר. בחברות גדולות אנחנו מזמינים מחקרים. בחברות קטנות, יש לזה עלויות מאוד גבוהות, אז אנחנו עושים מחקר, מה שנקרא מוגדר מחקר כמותי. זאת אומרת, אנחנו פשוט, אני נעזרת קודם כל בעסק, כדי לקבל מהם שמות של מותגים, חברות, מתחרים שלהם ישירים בארץ, גם בעולם, ומעבר לזה אני עושה מחקר שאני עושה אותו שוב, באמצעים שהם לא מחייבים אותנו לקחת חברת מחקר, אלא אם כן זה מוגדר בתקציב.
כן, היום הרשת מאפשרת היום. המון 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 מידע, אנחנו באמת נמצאים בהצפה של מידע, ואנחנו רק צריכים לדעת איך למצוא אותו.
ממש, לפעמים אני מספרת שכשהתחלתי, אז כדי לעשות מחקר, הייתי צריכה לנסוע לקחת אוטובוס, גרתי בתל אביב, ולנסוע לבית אריאלה, ולהתחיל לפתוח ספרים. תודה לאל, גדלנו משם, בכל המובנים. אז קל היום לחקור, ואסור לנו לוותר על החלק הזה. זה משהו נורא חשוב בכלל, בכל התחום הזה של, גם במה שאת עושה, ואת יודעת, מכירה את זה טוב. אסור לנו לוותר על חלקים בתהליך, ולקפוץ על הרעיונות הראשונים שנראים לנו נהדר. או, הנה, מצאתי את הבידול שלך, או, הנה, מצאתי מה אתה יודע לעשות הכי טוב, או, הנה, מצאתי איזה קהל מתאים לך. שבוי, רגע, כאילו, רגע. כי כל תהליך כזה, באמת, תמיד, 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 כשעושים אותו בסדר הנכון, הוא מביא לתוצאות שאי אפשר לדמיין אותן. באמת, באמת, זה ממש, יש לי לקוח שאני עובד איתו כבר כמה שנים, וכל פעם אנחנו נפגשים בצמתים שהם עושים איזשהו מפיתוח של סדרה חדשה של מוצרים בתחום המזון ועד כיוון חדש שהם רוצים ללכת אליו, ואני יכולה לשבת איתו שעות, ואחד מהדברים שאני לא מוותרת עליו בפגישות עם לקוחות זה לכתוב. אני כותבת כל מילה שנאמרת בפגישה, כל מילה, כי אני יודעת שמה שאני אשאר איתו בסוף, אם אני לא אכתוב,
לא
זה שם איילייטים. לא, זהו, את יודעת מה? אני צריכה להתחיל להקליט. ואני יכולה לכתוב פגישה שלמה, 5, 6, 7 עמודים, לחזור הביתה, לקרוא אותם ולקרוא אותם ולקרוא אותם, ובסוף לגלות שם, וזה אמיתי, לגלות בעמוד השביעי שורה אחת שהופכת בסופו של דבר לאסטרטגיית מיתוג.
וואו, כי תני לי דוגמה.
אז אני נותנת דוגמה. ואני מחזירה אותנו עוד פעם, כי הלקוחות שלנו כל כך עסוקים בעשייה שלהם, שכל כך הרבה דברים כבר הם obvious עבורם, שהם שוכחים להבין שבעצם זה יכול, זה פוטנציאל היסטרי. אני אתן לך דוגמה של מותג בתחום המזון, שבעצם באותו עמוד 7, הם אמרו לי שבעצם 98% מהרכיבים של המוצרים שלהם הם טבעיים, הודות לזה שהמפתחת של המוצרים שלהם היא בעלת 3 תארים בתזונה, בכימיה וכדומה.
וזה לא היה משהו מכוון? זה היה משהו מקרי?
לא, זה היה משהו... עכשיו, זה לא שהם לא יודעים את זה. זה לא שהם לא חושבים על זה. אבל בתוך העשייה שלהם, הם אף פעם לא חשבו שזה בעצם יכול להיות אותו USP שלהם. היי, אם אתם מצליחים לא להכניס לי במוצר מזון חומרים כימיים, חומרים משמרים, ממתיקים מכל מיני סוגים, ואתם מצליחים לייצר מוצר שהוא 98% ממנו הוא טבעי, וואו.
אני
כאילו,
מאוד אוהבת את הדוגמה הזאת. אני אוהבת את הדוגמה הזאת גם איך בסוף אנחנו, המשאב של האנשים שנמצאים בחברה ממש יכול לעשות את ההבדל. אסור לשכוח את זה, שבאמת מישהי שיושבת שם בפיתוח ולה יש אג'נדה של משהו, משפיע בעצם על כל העשייה העסקית.
ואני רוצה להגיד משהו שאני הרבה פעמים, יש לי המון כבוד לעסקים, וגם לעסקים שהם דווקא עסקים ותיקים, שהם עושים מהלך מיתוג מחודש. צריך הרבה מאוד אומץ לבוא ולהגיד, מה שעשיתי עד היום הוא נהדר, אבל אני צריך לגדול, אני צריך להזיז את הגבינה שלי, ולא מדובר על להזיז את הגבינה ב-180 מעלות, ב-10 מעלות, ב-5 מעלות, אבל לכוונן מחדש, אין מה לעשות, העולם שלנו היום, שוב, אם פעם זה היה כבוד להגיד שאני, סתם לדוגמה, את הביטוי חבר אגד, עבדת עשרות שנים באגד, וזה היה פרסטיז שלך. היום, מי שאחרי 2.5 בחברה לא זז קדימה, או בתוך החברה, או החוצה, היי, אנשים אומרים לו, הלו, אתה תזדקן שם, כאילו, העולם שלנו הוא עולם שמשתנה ומהיר, מהיר מאוד.
וגם החברות צריכות בעצם כל הזמן להתאים את עצמן.
כל הזמן לבדוק את עצמן, כל הזמן לבדוק את עצמן. ואחד מהדברים למשל שאנחנו עושים בתהליכי מיתוג, זה בדיקה של טרנדים. טרנדים ומגמות עולמיות, לא מקומיות, עולמיות. כי הקצב שהדברים משתנים, תהליך מיתוג יכול לקחת גם, וכשאני אומרת את זה אז אומרים לי לא, 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 אצלנו זה לא יקרה, אבל זה קורה, הוא יכול לקחת שנה, הוא יכול גם לקחת יותר. תהליך מיתוג מקיף, שגם הביטוי שלו אחר כך גם בתוך הכל משתנה לפי תהליך המיתוג הזה, זה תהליך ארוך. ואם אנחנו נסיים אותו ונגלה שאותו רכיב, אני אתן דוגמה בעולם הקוסמטיקה, דווקא עם מותג אחר שעבדתי, מותג שמרבית הרכיבים שלו הם אורגניים, ולמדתי מהם המון, זה היה לוידו.
אוי, מותג מדהים.
מותג מדהים, מותג מדהים. ואחד מהדברים שבפגישות הראשונות, הם ערבו אותי בדילמה שלהם, על מה מבססים לדוגמה סדרת פנים. האם הולכים על הבסיס הקיים, הנוכחי, שזה היה, אם אני לא טועה, אלוברה, או האם מחפשים את הדבר הבא. והדבר הבא היה, לדוגמה, שמנים של זרעי רימונים. וזאת הייתה אחת מההחלטות שהם היו, היא הייתה החלטה שהייתה משולבת במיתוג. זאת אומרת, שאנחנו מחפשים את הרכיב המרכזי, הנכון והמתקדם יותר, ושמבחינה מדעית ומבחינה מחקרית, הוא היום משמעותי יותר, כדי שגם שבסיום תהליך המיתוג אנחנו נהיה הכי updated. אנחנו לא נהיה, לא נרכב על גלים שהיו, או גלים מילה נוראית בימים אלה, אלא אנחנו...
סליחה, אני טסה חודש, שבוע הבא לגלוש בסרי לנקה, בשבילי גלים ממש מילה טובה.
איי, איזה כיף לך, איזה כיף.
איך הכל זה קונוטציות, אפרופו מיתוג.
זה נכון, זה נכון, זה ממש מחזיר אותנו על המילים שהם בראש שלנו. אז למעשה, דיברנו על להכיר את עצמנו, ללמוד מבפנים, דיברנו על להכיר את המתחרים שלנו.
תגידי לי במשפט, מה חשוב ביותר להכיר במתחרים? מה הדברים שאני בודקת?
אוקיי, אז קודם כל אני בודקת איך הם נראים, מה הם מבטיחים. הבטחה זו מילה מאוד חזקה במיתוג. לדוגמה, כשאנחנו עושים אסטרטגיית מיתוג, מסמך של אסטרטגיית מיתוג בסופו של דבר מוביל לנושא של הבטחה. הבטחה זה משפט אחד עד שני משפטים של מה אנחנו מבטיחים לכם, הלקוחות שלנו. אז מה מתחרים שלנו בעצם מבטיחים? מה גורם להם להצליח? באיזה שפה הם מדברים? וגם למי הם פונים? למי הם לא פונים? כי יכול להיות שיש נישה. מהקהלים, יכול להיות שיש נישה שהם מטעמים שלהם יעדיפו לא לפנות אליה, ועבורנו זה כבר פתח. אוקיי? אנחנו צריכים לבדוק, גם צריכים לבדוק מה מצליח להם ומה לא מצליח להם, כי אנחנו לא החכמים היחידים. אז לפעמים אנחנו יכולים לראות מהלך של מותג שנעשה והופסק, כי הוא לא צלח, כי הוא לא השיג את התוצאות שקיוו לו.
וואו, יש המון ללמוד ממנו.
אז יש הרבה מאוד מה ללמוד, ובאמת כמו שאמרת, תודה לאל ולגוגל, יש לנו היום איך ללמוד גם, אז זה מאוד חשוב. אנחנו גם מחפשים...
סליחה, מה חשוב לי לדעת על הקהל יעד שלי?
אוקיי. אז קהל יעד שלנו זה באמת, קודם כל, לזכור שצרכנים הם חכמים. אם יש משפט שאני לא אוהבת, ולשמחתי הוא פחות ופחות נאמר, זה הלקוחות הם טיפשים, הלקוחות הם לא מבינים. אפשר למכור להם הכל, לא, 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 לא. ובייחוד לא בעולם שבו אנחנו חיים היום. הלקוחות הם חכמים, אנחנו חכמים. היי, אנחנו הלקוחות. אז אנחנו הלקוחות של מוצר אחר. אמא שלנו, דודה שלנו, אח שלנו, הם הלקוחות. אז קודם כל, כבוד. כבוד לכל קהל יעד, זה דבר ראשון שחשוב לי פה להגיד שאני מדברת על קהל מטרה. אנחנו מנסים אבל להבין מאיפה הקהל שלנו פועל. ממה הוא חושש, מה הוא מחפש, מה מחזק אותו, מה הכלים שהוא משתמש בהם כדי למדוד מוצרים בעולם שבו אנחנו חיים. לדוגמה, כמה מודעות יש לו, נגיד, לסוגי קמחים, סתם. אני באה, נגיד, לעולם הקונדיטוריה. כמה מודעות יש לו לסוגי קמחים, ולמה כל קמח, עד כמה הוא תזונתי טוב לו, ועד כמה הוא יכול לשלב אותו בתזונה הדיאטנית שלו, נקרא לזה. האם בכלל אנשים יודעים? האם יש להם מושג? אם אנחנו מדברים על מוצר טכנולוגי, כמה אנשים בכלל מבינים את הטכנולוגיה שלנו? אם עכשיו נכנסו למשל לתשלומים בטאץ', תשלום בטאץ', קונטקטלס, שבעצם אנחנו מצמידים את הכרטיס אשראי או את המכשיר הנייד למסוף בקופה, וזהו, התשלום בוצע, כמו שאנחנו אומרים. עד כמה הלקוחות בכלל מכירים את המושגים NFC, כל מיני מושגים שאנחנו פתאום מפילים עליהם. אנחנו צריכים ללמוד קודם כל מה הם יודעים, מה מפחיד אותם. הנה, בנושא של תשלומים בטאץ', תשלומים ללא מגע, יש המון המון חסמים. עכשיו, אנחנו תמיד מחפשים כמובן את ה-early adapters, אלה שיהיו נכונים, אלה שתמיד מחפשים את הטכנולוגיה החדשה, את המשהו החדש, אם זה בטלוויזיה ובכל מקום אחר, אבל גם אצלם, עד כמה הם מכירים את התחום הזה, ומשם אנחנו צריכים בעצם להתחיל לעשות את העבודה שלנו. כאילו, משם אנחנו צריכים להתחיל לבחור בכמה, באיזה מושגים אנחנו משתמשים. כי אנחנו גם לא רוצים להוציא אותם אידיוטים, את הלקוחות שלנו. אנחנו לא נגיד להם, נשתמש במושג שכולם מכירים אותו, ניקח הכי זה, פינטרסט נגיד. בוא נגיד, 70% מאוכלוסייה שמעו את המושג פינטרסט, שיש פלטפורמה כזאת.
איך אנחנו... אני חושבת שנגיד ההורים שלי יודעים מה זה.
נכון, ההורים שלך, וסביר להניח גם שהם כרגע לא יהיו קהל המטרה שלנו, של ה-early adapters, נגיד, אבל איך עדיין לאלה, ל-70% שכן שמעו את המושג, איך אנחנו לא מוצאים אותם קטנים ומסבירים להם שזו פלטפורמה שהיא בעיקר להעלאת ויז'ואלים וכדומה. אנחנו צריכים למצוא, אנחנו לומדים את הלקוחות שלנו כדי ללמוד איך לפנות אליהם ולדעת בדיוק איך לענות להם. יש מילה שנקראת צרכנות, בעצם צרכנים. בעצם זה בא מהמושג צורך. בעצם איך אנחנו גורמים למישהו להרגיש שמה שלנו יש לתת הוא צריך. כאילו, איך אנחנו מגיעים לזה?
מעוררים את הצורך. אז בעצם, אם אני שנייה רגע מתארת את מה שעד כה בתהליך נעשה, זה בעצם היכרות מאוד 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 מעמיקה עם העסק, עם הארגון, בעצם החל מהעובדים והתפיסות והאמונות והתוכנית העסקית והוויז'ן של הבעלים או המנכ״ל וכו' וכו'. היכרות עם הסביבה העסקית, שזה בעצם המתחרים שלי ומה ההיצע שיש עבור הלקוחות שלי. והחלק השלישי זה בעצם באמת ניתוח מעמיק של הקהל יעד, נכון? ואז בעצם מה שנקרא, את נכנסת למעבדה ורוקחת ועושה ומוציאה דמות, נכון?
נכון, לגמרי, כן. אז למעשה עם כל הנתונים האלה באמת, כמו שאת אומרת, נכנסים למעבדה. אחד הכלים שאני מאוד אוהבת להשתמש בהם, זה כלי שכולה הרבה מאיתנו מכירים, שנקרא SWOT.
אני אוהבת SWOT.
בדיוק. אז אני עושה SWOT מיתוגי, ממש. החוזקות, החולשות, האיומים וההזדמנויות של העסק.
אני רק רוצה להגיד ככה במשפט בשביל להסביר, כי אני יודעת שגם כאלה שעשו, למדו מתישהו שיווק ומכירים את המושג, אני רק רוצה להגיד אותו בפשטות, שבעצם ה-S זה ה-strengths, זה החוזקות, ה-W זה ה-weaknesses, שניהם מתייחסים לחוזקות וחולשות פנימיים של היחידה העסקית, ובעצם האופורטוניטי, שזה ה-O, וה-threats, שזה ההזדמנויות והאיומים, זה בעצם בהתייחסות לסביבה העסקית, למחוץ לי, שזה כולל גם רגולציה, ושינויים בשוק, ותהליכים, וקשרים חיצוניים שיש לנו, וכל מיני הזדמנויות ואיומים שיש עבור העסק שלנו בסביבה.
נכון.
זה היה 5 דקות על SWOT.
כן. ומשם בעצם אנחנו, אני מתקדמת לנושא של
פיתוח קונספט,
של הפיתוח לפני זה, של ה-USP שדיברנו עליו, של ה-Unique Selling Proposition שלנו, ושלושה מושגים שאחד מהם דיברנו, זה ההבטחה, הערכים והאישיות של המותג שלנו, אוקיי? אז הבטחה דיברנו עליה. ערכים. ערכים יכולים להיות בגובה העיניים, שזה לדוגמה, יש לי ערך שאני תופסת הלקוחות שלי בגובה העיניים. מקצועיות, חדשנות.
מקצועיות זה ערך? אני תמיד שואלת את עצמי.
תשמעי, קודם כל, אני בדרך כלל אוהבת לקחת ערכים למקום קצת יותר משוכלל, אבל זה בהחלט יכול להיות ערך. אם אני רואה שהסביבה העסקית שלי מתנהלת בפחות מקצועיות, יש עדיין תחומים בכל, בענפים שהם לא מנוהלים בצורה מאוד 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 מקצועית, אז כן, אם אני הכנסתי למשל לוגיקה של תהליך טיפול בלקוח נגיד, ובניתי איזושהי פלטפורמה שאחרים לא משתמשים בה, אז כן, אני בהחלט יכולה לקרוא למקצועיות ערך. אבל בדרך
אז
כלל...
אז זה ביחס לערכים שאני אבחר להכניס לתוך העבודה על המותג, הם צריכים להיות...
הם ביחס למכלול המחקר שעשינו. אז לפעמים כן, לפעמים זה ביחס ל... ולפעמים זה דברים שהם שלנו... בדרך כלל בערכים אנחנו מנסים לזקק את מאיפה אנחנו פועלים, מאיפה אנחנו מגיעים, מה הדרייב שלנו, כי הערכים האלה הם חלק ממה שיחבר את הלקוחות שלנו אלינו. אני אוהבת לקרוא לזה ראש ובטן. בעצם יש את הטיעונים הלוגיים הרציונליים ויש את הטיעונים האמוציונליים שמהבטן, בסופו של דבר באמצע נמצא הלב, והלב זה המקום שממנו הלקוחות שלנו בסופו של דבר התקשרו אלינו, כי כמה שלא נודה בזה, את ההחלטות שלנו, כל ההחלטות שלנו, אנחנו בסופו של דבר מקבלים על איזשהו בסיס רגשי, איזשהו תחושה, איזשהו סנס שגורם לנו לבחור במשהו כזה ולא במשהו אחר. אנחנו לא באמת עומדים מול אותו מדף דמיוני שתיארנו ומתחילים לפרוט את כל הטיעונים. יש משהו שאנחנו מרגישים, וערכים זה משהו שאפשר להתחבר אליו. ואישיות, אישיות זה גם החלק השלישי, זה בעצם אותם אלמנטים שאם היינו לוקחים את המותג שלנו ומדמיינים אותו כאדם. אז קודם כל, האם הוא זכר או האם הוא נקבה?
תגידי, זה תמיד אנחנו מדמיינים את הדמות? או שזה יכול להיות חפץ?
זה יכול להיות גם חפץ. זה יכול להיות גם, זה דרך שלנו. בגלל שאנחנו משתמשים באמת במושגים שהם מאוד אנושיים, כשאנחנו מגדירים אישיות, אז אנחנו תמיד אומרים, דמיינו.
פרסונה או דמות.
פרסונה, כן. אבל זה יכול להיות כל דבר שיעזור לנו לתאר את עצמנו. לדוגמה, אישיות זה מעונב או בועט, לדוגמה. אז קל לנו להתייחס, לדבר במושגים אנושיים, וזה חלקים שהם מאוד מאוד משמעותיים אחר כך, לדוגמה, בשפה שנבחר ובצבעוניות שנבחר. מותג סולידי, גם הצבעוניות שלו תהיה כזו, גם השפה שלו, גם האתר שלו יראה ככה. מותג פורץ דרך נשכני, אפשר כבר להרגיש את זה כמה הוא ייראה, כאילו אג'י וכאילו תקני כזה, והצבעוניות שלו, ולאו דווקא מאוד לוגי, אלא הוא יקפיץ כל מיני דברים, זאת אומרת, אז להגדרות האלה של אישיות יש חשיבות. כשאנחנו מסיימים את השלב הזה ויש לנו מסמך אסטרטגי, אז בשעה טובה אנחנו מגיעים לחלק המדהים והקריאטיבי.
וואו, זה ממש, זה להפוך את הדבר הזה לגם שפה מדוברת, שזה בעצם המילים שאת יוצקת לתוך האישיות הזאת, וגם לנראות ויזואלית שתהיה בעצם האישיות.
נכון.
בעצם ביחד, השפה והנראות זה בעצם האישיות.
נכון.
וואו, שם הקסם קורה, נכון? זה כמו אלכימיה.
ממש, שם הקסם קורה וזה מרגש, ואם עדי הייתה פה היום, עדי המעצבת המדהימה.
המדהימה.
שאנחנו עושות הרבה מאוד פרויקטים.
עדי עיני הנפלאה.
עדי עיני הנפלאה.
שמעדיפה להיות בים אשר להתראיין, סתם.
שלא.
היא עושה את מה שהיא טובה בו, וזה להיות ולעצב.
וזה לא צריך מילים, מה שהיא טובה בו היא מדהימה, והיא בעצם הצלע השלישית פה בקבוצה. בעצם אנחנו בונות את איך כל מה שלמדנו וכל המסמך הזה, איך זה הופך למשהו קריאטיבי, לקונספט. עכשיו, אנחנו תמיד לא נבנה קונספט אחד, אנחנו נבנה כמה קונספטים. זה חשוב לנו כאנשי מקצוע, וזה חשוב ללקוחות שלנו. אנחנו נראה מנעד, מנעד שלוקח כל פעם היילייט אחר, או בודק כיוון אחר. עכשיו, השלב הזה הקריאטיבי, הוא יכול להתחיל משם המותג, הלוגו שלו, האייקונים שלו, השפה שלו, הצבעוניות שלו, הרבה מאוד החלטות עיצוביות, באיזה פונטים נשתמש, ואנחנו למעשה חוזרים אל הלקוח עם פרזנטציה מאוד חגיגית. זה באמת אירוע.
זה ממש
זה
אירוע.
זה אירוע מרומם.
זה חג.
זה מרומם נפש, זה מרומם נפש. ואנחנו מציגים בעצם את הפרזנטציה הזאת ללקוח, ונותנים לדברים לשקוע. נותנים לדברים לשקוע. הרבה פעמים אנחנו נבחר כיוון אחד, אבל הלקוח שלנו...
אני כל כך אוהבת את הרגישות שלך. לפעמים באמת כשעובדים עם אנשים, את נמצאת, את ועדי, ואם אני איתכם, אז אנחנו יודעות ואנחנו רואות כמה צעדים קדימה. אבל לפעמים אנשים שעוברים בעצמם, בעלי עסק, מנכלים, שעוברים את התהליך הזה, צריכים מה שנקרא לתת לו לשקוע, לראות שזה מדבר אליהם רגשית גם.
לגמרי, זה שינוי מאוד גדול. הוא שינוי לטובה, כולם מודעים לו, אבל... שינוי, זה כמו שהיום יגידו לנו, אם עד עכשיו נהגנו, אני יודעת, אחי זה ללכת עם לבוש מאוד ספורטיבי, ועכשיו אומרים לנו, תשמעו, משרדים שלנו עוברים לבניין חדש, ואנחנו כולם באים, יש דרס קוד חדש, מכופתרות וחליפה, אנחנו נאהב את השינוי הזה, סביר להניח, ואנחנו נבין כמה הוא תורם לנו, למותג שלנו. אבל שינויים צריכים זמן, הספנות, הפנמה, וזה נהדר. ואז אנחנו בעצם, אני תמיד זוכרת, כמוך וכמו עדי, שבסופו של דבר אנחנו נצא מהתהליך, אנחנו לא נהיה שם. מי שהמיתוג החדש הזה אמור לשרת אותו, והוא אמור להחזיק בו בכבוד, ולהתגאות בו, זה הלקוח שלנו.
לגמרי.
והוא חייב להתחבר.
שזה צריך לייצג אותך. אתה צריך ש... אתה יודעת, אני עד היום, וסליחה, אני במיתוג הקטנטן של העסק שלי, אני כל פעם שאני פותחת דף לוגו בשביל להכין מסמך או הצעה, אני מתרגשת. אני ממש אוהבת את המיתוג שלי.
זה נכון, אחת מההזדמנויות שאתה נפגש עם לקוחות חדשים, אומרים, תציג את עצמך, אז זה פתאום הזדמנות כזאת היא ליהנות מהמיתוג של עצמך, כאילו, ויש בזה באמת דברים מאוד מאוד, שהם בסופו של דבר, הם הופכים להיות, הם חלק בלתי נפרד, ופה אנחנו מגיעים בעצם ללמה כל כך, אנחנו חוזרים ללמה כל כך חשוב לעשות מיתוג, כי הוא בעצם הופך להיות כלי, מיתוג הוא כלי, מיתוג הוא לא איזשהו, שורה בתקציב שצריך,
ממש
שהשנה דיברנו כלי. שמכניסים אותה. הוא כלי שמשמש את כל עובדי הארגון, מהקריאיטיב ועד השיווק, ועד העובדים שלנו, כי היום אנחנו בהחלט מדברים על זה.
אז אני רוצה להגיד פה שני דברים. א', שבאמת לא דיברנו עד היום על העובדים, אבל בעידן שאנחנו גם עומדים מול המתחרים שלנו בלגייס אנשים טובים, אז המיתוג גם עובד לכיוון העובדים. זאת אומרת, כשאני במיתוג מובחן, מדויק, בולט, שהערכים שלי ומי אני בעולם מאוד מאוד חד משמעי, זה גם מושך עובדים טובים. זה דבר אחד. והדבר השני שרציתי להגיד, אז הייתה פרזנטציה ונבחרה פרסונה והיו זיקוקים והקסם קרה, ואפילו הלקוח מרגיש שהצלחתם, שזה קורה ברוב המקרים, לבטא באופן מהמם פי אלף יותר ממה שהוא דמיין את החלום שלו באמצעים ויזואליים. מה התוצרים שהוא מקבל?
אוקיי, אז התוצרים שהוא מקבל, אני רק אגיד עוד דבר אחד, טוב, אני אחזור לזה בעצם. התוצרים שהוא מקבל בעצם הכל. זה אחד מהרעיונות של תהליך מיתוג מוסדר שהוא רוחבי. זאת אומרת, רוחבי זה מאריזת המוצר ונקודת המחירה ומשפטי המחירה במוקד או בחנות או של אנשי השיווק, ועד אתר האינטרנט, דף הלינקדין, כל האפליקציה,
כל הממשק של כל הממשק של החברה הזאת עם העולם בעצם עובר מייק אובר.
וזה מצוין שאת שואלת את זה, כי זה גם עוד אחד מהסיבות שמיתוג הוא אקוטי, כי הוא בעצם הוא חוסך לנו כסף בסופו של דבר, כי הוא בעצם יוצר מודעות נרכשת. כשמיתוג הוא מקיף, ואני ראיתי את הלוגו הזה פעם אחת באינסטגרם, ופעם אחת ראיתי אותו באיזה רשימת אפליקציות, ופעם אחת ראיתי אותו על מסעית, ופעם אחת ראיתי אותו על בניין, ופעם אחת במקרה נתקלתי באיזה באנר, בסופו של דבר יש לי מודעות נרכשת שמתחברת. זה לא כל פעם אני צריכה להתחיל עם הלקוח שלי מסע היכרות חדש. יש מסע מתפתח של מודעות ושל חיבור אליי, כי הוא פוגש אותי בהרבה מאוד פלטפורמות, ובכל פלטפורמה אני אדבר אליו באותה השפה. זאת אומרת, אם יש לי מסר להעביר לו, אז יש לי קודם כל טאגליין, שזה בעצם ההגדרה הממתגת, מה שמחליף את מה שפעם קראנו סלוגן, שתמיד תחזור, והיא נושאת את המסר המרכזי שלנו, ויש את הטרמינולוגיה. לדוגמה, אנחנו קובעים מילון מושגים של המותג, זאת אומרת, איך קוראים למוצרים שלנו? מה המשפט שמסביר כל מוצר שלנו? איך אנחנו נראים? איך אנחנו מתפרסמים? אם אנחנו יכולים להגיד על ספרי מותג שפגשתי הרבה...
תגידי במשפט, כן. מה זה ספר מותג, ובאמת יופי. אנחנו...
לקראת סיום גם.
אנחנו לקראת סיום, אבל מאוד חשוב לי, ואולי אנחנו נעשה על זה בהמשך פרק נוסף, כי אני חושבת שמאוד מאוד חשוב, כי יש את החלק שהיום דיברנו עליו, זה באמת איך בונים את המותג, אבל חלק לא פחות חשוב, זה איך המותג פוגש את העסק, או את החברה, כי בסוף הם צריכים להפיח בו חיים יום יום, שעה שעה, במגוון פלטפורמות, מהפגישה שלי עם הלקוח, מהמוקד שירות שעונה לטלפון, זאת אומרת, בסוף המותג הזה, הוא צריך להיות מבוסס ויזואלית, בנראות שלי, כמו שאמרת, בנקודות מחירה, אבל גם עם האנשים שעובדים אצלי בעסק, איך הם עונים ללקוחות, איך הם פוגשים את הלקוח, זאת אומרת,
נכון.
אז מה הכלים שיש בעצם לארגון כדי ליישם הלכה למעשה את התוצרים?
אז באמת, בסוף התהליך, הארגון מקבל ספר מותג, מעבר אחרי שאנחנו מטמיעים את המיתוג החדש בכל ערוצי המדיה, ספר מותג שהוא... ספר הכללים בעצם של איך להתנהל עם המותג, מאיך מותר ואסור להשתמש בלוגו, ועד הצבעים, פונטים וכדומה.
איך מעלים אפילו סטורי, איך מעלים פוסט, איך נראה רכב עם לוגו, איך נראה, נכון? איך נראית חנות, איך החלון ראווה שלי נראה, איך אני נראית על המדף אם אני מוצר קוסמטי.
נכון. עכשיו, לדאבוני, גם ספרי המותג צריכים לעבור היום בעולם החדש שלנו שינוי, כי למעשה אנחנו קוראים לזה היום, כל אחד מהעובדים שלנו, זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו, הוא הופך להיות שגריר של המותג. זאת אומרת, אנחנו עושים מיתוג עסקי גם כדי למשוך עובדים יותר חזקים, אבל גם כי העובדים שלנו היום, כולנו נמצאים היום ברשתות, כולנו מתקשרים, כבר אין משרד יחסי ציבור ומשרד פרסום, יש, אבל היום כולנו קצת יחצנים וקצת פרסומאים וקצת סופרים ומבקרים והוגי דעות, ולמעשה אנחנו צריכים לתת גם לכל אחד מהעובדים בארגון, שלא לדבר כמובן על מחלקות השיווק וכדומה, את הכלים הנכונים. וזה למעשה אחד מהדברים שאני עושה היום. למעשה פיתחתי איזושהי סדנה שנקראת דקדוק מיתוגי, שבעצם היא מלמדת ארגונים איך לעבוד עם המיתוג החדש.
וואו,
מבחינת השפה.
לא ידעתי, נהדר.
כן, כן, כן. אז ממש, זה דברים שממש בימים האלה אני מעלה את הפיילוט, מתוך ההבנה ומתוך עבודה שלי עם לקוחות, דוגמת ישראכרט. לא כל דבר יכול להגיע בעצם אל איש המקצוע. אנחנו היום מתקשרים ברמה גבוהה, כאילו באינטנסיביות אדירה. אז בעצם איך אנחנו מלמדים כל אחד מעובדי הארגון לדבר ביומיום שלו, להפוך את המיתוג לשפה מדוברת.
וואו, זה ממש וזה סדנה נדרשת ביותר. אני ממש חושבת שזה נפלא. טוב, תשלחי לי את הסילבוס שאני אוכל לצרף גם להקלטה למי שירצה.
בכיף, בכיף.
אז בואי נעשה רגע, כן, לסיכום. אז עברנו בעצם על למה צריך מיתוג. דיברנו על התהליך המקדים לכל עבודת המיתוג, ובעצם הניתוח של כל הסביבה העסקית של הפרסונה המיתוגית. ושהשלב השלישי הוא בעצם היישום של הדבר הזה בספר מותג, בשפה, במופעים של זה. ובסופו של דבר אנחנו צריכים, וזה מה שכנראה לומדים בסדנה, וזה מה שאני חושבת שהוא אחד הדברים, החוליה החלשה בתוך התהליך הזה, הוא לא בידיים שלך, אבל אני חושבת שבעלי עסקים ובארגונים חייבים ממש ממש לתת עליו את הדעת, זה איך אנחנו באמת שומרים על המותג הזה. אני ממש זוכרת, לפני 100 שנה, הייתי מנהלת שיווק באות, עברנו, היינו לפני כן ערוצי זהב, תבל ומטב, כל אחד היה תהליך מיתוג שונה, ובעצם יצרנו את הוט, שהוא היה לקראת כניסה של מתחרה לשוק, ובעצם יצרנו שפה משותפת, ואני ממש זוכרת כמה הייתי צריכה כמנהלת שיווק לשמור על זה שאיך האו הוא נראה, איך אתי, איזה אדום, איזה זה, להגיע לכל התפסה, לראות שבאמת זה הצבעים שאליהם, והייתי צריכה להיות כמו איזה מין שומרת, זה הייתה הרבה מהעבודה שלי באותה תקופה, שבאמת המותג ישמור על אחידות בכל אלפי המופעים שלו בעולם. אז אני רוצה להגיד שגם אני, שאני חיה בעולמות האלה כבר כמה עשרות שנים, כוס עמק סתם, אז אני למדתי המון מהשיחה איתך.
תודה רבה.
ואני ממש אשמח לקבל את הפרטים גם על הסדנה. נשמע לי מלמד וכמעט הכרחי לכל מי שהוא שחקן בעולם העסקי. מאחלת לך שתהיי, מאחלת האמת לעוד הרבה מאוד עסקים וחברות שאת תקחי חלק בתהליכי המיתוג שהם עושים בחברות שלהם, כי הרווח יהיה כולו שלהם. ושתהיה לנו שנת 22 מלאה בשפע, באור ובערכים טובים.
אמן, אמן. אז תודה רבה, נהניתי מאוד תמיד לפגוש אותך. ו-22 נהדרת, נהדרת ומוצלחת, אמן. תודה רבה, היה ממש מרתק, ואת מדהימה. תודה רבה, תודה.